Radio Sol Siloye, a Radio Shisai. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר Give Back, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט,
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
זמן מיסטיקה, נומרולוגיה ומסרים מהקלפים, בהגשת ורד מיטלמן.
ברוכים הבאים לרדיו סול, אנחנו בעוד תוכנית זמן מיסטיקה שמשודרת בימי שלישי פעמיים כי טוב. אז תודה שהצטרפתם אלינו לתוכנית שמטרתה לתת לכם מידעים מעולם הרוח והפסיכולוגיה, מסרים והכוונה להמשך הדרך. היום בשידור נדבר על מערכות יחסים, מערכת יחסים רעילה. מה זה מיזוגמיה? מי הוא הגבר המיזוגנטי? אגב, את ההשראה לנושאים שאני מביאה פה לשידור, אני מקבלת מהקליניקה. ואני מביאה את זה בפניכם בתקווה שתוכלו לפקוח עיניים וללמוד מניסיון של אחרים. השידור מוקלט ויהיה זמין לצפייה ישירה גם במועד מאוחר יותר בקיר שלי, ורד מיטלמן. כל מי שמצטרף, תכתבו לי בתגובות שאוכל לראות מי נמצא כאן איתנו. איתי באולפן אבנר וואקר, טכנאי השידור, שלום אבנר. במהלך השעה הקרובה יש לכם אפשרות גם להתקשר אלינו ולשאול שאלה בכל תחום. הטלפון שלנו באולפן 03-677-3636, מוזמנים באהבה. יש לנו היום תוכנית מעניינת בנושא זוגיות רעילה. בואו נראה רגע מי נמצא איתנו פה. אני עוברת לרדיו סול מיד. תשע תגובות. אלי גורמזנו, ערב טוב. חנה ילטל, שלום. וקובי, שלום. מירי שלוש, איזה כיף לראות אתכם. גלית לוי פור, שלום לכולם. רויטל מרוקו, שלום, 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 איזה כיף לראות את כולכם. אוקיי, אז בואו נתחיל. האם את מתפקדת כאימא של בן זוג שלך, או כמטפלת שלו, או האם את שולטת או נשלטת? האם את נמצאת במערכת מתעללת ורעילה? ואיך נלמד גם איך לא לאבד את הזהות שלך בתוך הזוגיות. ננסה לדייק באיזה סוג של קשר את נמצאת. אני מדברת בלשון נקבה, אבל זה מיועד לשני בני המינים. והאם זה משרת אותך? אז שלום למי שמצטרף אלינו עכשיו, ערב טוב לוותיקים, ברוכים הבאים לחדשים, ערב טוב גם למאזינים שלנו בחול. אני ורן מיטלמן, נומרולוגית מתקשרת מאבחנת בכוח השמות והאותיות. שתפו את השידור כדי שיגיע לכמה שיותר צופים, תפיצו את המידע הזה לאנשים שאתם חושבים שהם זקוקים לו. בואו נתחיל. תחילה אני אדבר על חמישה סוגים עיקריים של קשרי אהבה. ננסה לראות עם איזה תפקיד אתן, אנשים, מגיעות למערכת היחסים שלכן. אני אדבר כמובן בלשון נקבה, כי זה יותר קל לי להתבטא בצורה כזאת. אז תנסי לזהות האם את נמצאת בסוג של קשר כזה או אחר, והאם זה משרת אותך. אז אהלן, אהלן, אריאל ינטל, אהלן. אז סוג אחד של קשר זה קשר של שולטת או נשלטת. צד אחד שהוא יותר אלפא, ישאף שהכל יתנהל על פי רצונו, הוא יעדיף שיקשיבו לו ולא ימרדו בדעות שלו, שיכבדו אותו ויעבדו על פי רצונותיו. הוא זה שיכתיב את הטון ויהיה בשליטה. זו מערכת שיש בה חוסר איזון כמובן ביחסי שולט או נשלט. סוג שני זה הסוג של המטפלת. את נמשכת לבני זוג שזקוקים לריפוי. את מביאה איתך את דמות המטפלת, את תומכת, את תמיד תהיה אישה, מנסה להבין סיטואציות, להקשיב, לנחם, לעודד ולטפל באופן טבעי. זה מחזק אותך כי את מכירה בעובדה שהטיפול שלך נחוץ והתמיכה שלך תורמת. אתם מגנטי בני זוג שזיהית אותם מראש כרגישים או טיפוליים. האתגר הוא שבן הזוג עלול לפתח תלות, ומה שיקרה שכשאת תצטרכי אולי שהוא יטפל בך, לא תמיד, לא בהכרח את תקבלי את הטיפול שאת נותנת. הסוג השלישי זו האימא, המחנכת. את מתנהלת כמו אימא של בן זוג, כמו שאימא דואגת לילד, את דואגת לכל דבר שמתערר בו. זה ילד תלותי שזקוק לאימא, את הופכת אותו פשוט לילד כזה. יכול להיות שהמודל מוכר לך מהבית, או שאימא שלך התנהגה לאבא שלך כמו עוד ילד, או שהיית ילדה הורית שלקחה אחריות גדולה על האחים שלך ועל המשפחה, והפכת להיות כמו אימא קטנה עוד מילדות. האתגר בזוגיות כזאת שאת מחנכת את בן הזוג שלך כמו ילד, יש את התנועה הזאת, ואם הוא נכשל את לוקחת את האשמה על עצמך. שימי לב שלא תקחי את הכישלונות שלו על עצמך ושלא תאשימי את עצמך. סוג רביעי של קשר זה החונקת והבורח. זה קורה כשאת מבקשת יותר, יותר זמן משותף, יותר יחס, יותר שיחות, יותר שיתופיות, יותר תשומת לב. ואז הצד השני מחפש חופש, וברגע שהוא מזהה את התדר החונק והדורשני הזה, הוא מחפש דלת מילוט, הוא מנסה לברוח, ואיך זה יבוא לידי ביטוי? פחות שיחות, פחות התכתבויות, הוא יחפש כל מיני הצדקה לבריחה מהקשר. הסוג החמישי הוא הסוג שצריך לשים אליו לב בעיקר, כי פה יש עניין של ביטול זהות אישית. כשאת חושבת רק על הצרכים שלו, בן הזוג הופך להיות מרכז העולם שלך. את חושבת איך לתת לו יותר, לרצות יותר, איך להתאים את עצמך אליו. האתגר הוא שבעצם את מוותרת על עצמך. הזהות שלך כאינדיבידואל נמחקת, ותמיד ראית אתכם כזוג, את כבר לא יודעת מי את בלעדיו, כשאת מנותקת או נפרדת ממנו. מה שעלול למוטט אותך במקרה של פרידה. ומתי את עלולה לאבד ולבטל את הזהות שלך? כשאת בקשר עם גבר רעיל. וכאן אני בעצם רוצה לנסות לדבר על גבריות רעילה. כמובן שיש גם נשיות רעילה, וכנראה שנדבר על זה בשבוע הבא. אבל כשאני מדברת על מערכות יחסים רעילות והרסניות, יש ספקטרום מאוד מאוד רחב. בקצה אחד אפשר למצוא את הגברים היותר נרקסיסטים. המניפולטור שלא יכול להרגיש חרטה, ובאמצע אנחנו יכולים לראות את הגבר המזוגנטי, שעליו אנחנו נדבר בשידור הזה. ואילו בקצה האחרון, כאילו ממש ממש בקצה של הספקטרום, אפשר למצוא גברים פסיכופתיים, סוציופתיים, שהם למעשה מנצלים כל אדם שנקרא בדרכם. שקר ורמייה זה הטבע השני שלהם. המאפיין הבולט שלהם זה חוסר מצפון מוחלט. אגב, את הטיפוסים האלה אפשר לזהות על פי מפה נומרולוגית. ברגע שאני רואה שם ותאריך לידה, אני יכולה להזהיר את אותה לקוחה שהאדם סובל מהפרעת אישיות כזו או אחרת. אז היום, כאמור, אני רוצה לדבר על הגבר המיזוגנטי. יש לו מאפיינים מאוד דומים לנרקסיסט, אבל הוא לא בהכרח אוהב את עצמו. דבר אחד בטוח, הוא שונא נשים. אז בואו נכיר את הגבר המיזוגנטי שלנו, אבל מיד רגע אני רואה שיש לנו פה עוד אנשים. אופירה גורמזנו, שלום, ואסתי מורגנשטיין, שלום וערב טוב, ומזי שקד, שלום, איזה כיף, וענבל לויד, שלום וערב טוב. ירדן סניור, שלום, איזה כיף. כיף לראות את כולכם. אז בואו נמשיך. אז הגבר המיזוגנטי שונא נשים, אבל מצד שני מאוד תלוי באישה שלו. זה נובע הרבה פעמים מאיזו ילדות מסוימת, קשר עם אמא שמצד אחד הוא תלוי בה, מצד שני הוא לא כל כך אהב אותה, את האופי שלה, את ההתנהלות שלה, יש לו בטן מלאה נגדה, ובעצם הוא מעביר את הרגשות לאשתו או לבת הזוג שלו, והוא הופך להיות גם תלוי בה וגם שונא אותה באותה מידה. כמו שהוא היה עם אמא שלו. ההתנהגות הזאת נובעת בעצם מחרדת נטישה. אז הוא יישאר איתך בכל מצב, בכל אסטרטגיה, בכל מחיר, בכל צורה, גם עם הצורה אלימה. כי בתוכו יש איזה ילד מפוחד, ילד מבועל. דבר נוסף שצריך לשים אליו, גבר רעיל במהות שלו לא באמת רואה באישה שלו פרטנרית לחיים. כי אם סוג של כמו סק אגרוף או כלי שרת למילוי הצרכים שלו. עמוק בתוכו הוא מרגיש מאוים על ידי נשים. יכול להיות שיש לו ביטחון עצמי מאוד נמוך, וזה הופך אותו לקנאי, אבל קנאי במלוא מובן המילה, שזה יכול להיות לא רק קנאה רומנטית, זה יכול להיות גם קנאה בהצלחה שלה. אם היא מצליחה, אם היא גדולה יותר ממנו, הוא לא מתייחס לאישה כאישה, הוא לא מבין את התפקיד המגדרי שלו כגבר, שזה בעצם להעצים את האישה ולהיות גאה בה ולהבין שהיא חלון הראווה שלו. הוא בעצם תופס את האישה כמו שותף לחיים או כמו גבר אחר למעשה, הוא מתחרה בה, והוא חווה כל הזמן איזושהי תחרות סמויה, והוא לא נותן לה אף פעם להרגיש באמת בטוחה ומוגנת, ומתייחס אליה כאיזה כלי שרת. הרבה פעמים כשהוא מרגיש שהוא לא ממלא את הצרכים שלו דרכה, אז הוא יקום וילך בלי שום חרטה. דבר נוסף שצריך לשים לב אליו, יש לו יכולת אדירה לגרום לאישה להרגיש קטנה, בלתי משמעותית, לערער את הביטחון העצמי שלה. הוא חייב לדעת הכל, הוא שולט בכל דבר שנמצא בבית, כולל באישה שלו, במה שנאמר, מה היא עושה, איך היא עושה, מה היא מרגישה, עם מי היא מסתובבת. הוא למעשה המתעלל הפסיכולוגי הקלאסי. הוא נותן לה להרגיש אשמה על הכל, משום שהוא לא יכול בעצמו לשאת אשמה, וככל שהאשמה שלו גדולה יותר, זאת אומרת כשאת יכולה פתאום להפנות את תשומת הלב למקומות שהוא פחות טוב בהם, או שהוא לא בסדר, או שאת רוצה, מתוך כוונה שהוא ישתפר. הרי הוא לא מסוגל לשאת גרם אחד של ביקורת, אז הוא יהפוך את הכל עלייך, בגלל חוסר המסוגלות שלו. משום שהוא ילד, הוא ילד שלא התבגר, ילד מפוחד, שיעזבו אותו, ופשוט, כמו ילד, הוא הולך ומושך בצמות לילדות בגן, כי אין לו דרכי תקשורת בוגרת, אין לו תקשורת בוגרת. אז הגבר המיזוגנטי הוא בעצם כמו ילד שכל הזמן באיזה מנגנון של פייט שתקוע על און, כל הזמן מתגונן, הוא כל הזמן, הוא לא יודע לקחת אחריות, כמו גבר אמיתי למעשה, כי גבר אמיתי, מה שהוא עושה, הוא יודע להגיד סליחה, טעיתי, אני מתנצל, את צודקת, זה לא יקרה שוב. הגבר המיזוגנטי הוא גבר שנתקע בילדות שלו, והוא יזרוק את האחריות עלייך. את אשמה, את עשית, את לא בסדר. יש לנו שיחה, אז אני עושה הפסקה קצרה.
הלו?
רק רגע, הלו.
שלום.
שלום, עם מי אני?
עם לינה.
לינה?
כן.
לינה, שלום לינה, מה שלומך?
אני בסדר, קודם כל אני רוצה להגיד לך שאת מהממת. היא כל כך כאילו פנעת פול.
תודה יקירה. תודה, אני מקווה שאת עוקבת אחרי התוכנית ותשתפי אותה.
אני עוקבת, בצופה, אני בחברות, כל יום שלישי.
איזה כיף. לינה, איך אפשר לעזור?
עושה כאילו שם המשפחה משהו או שזה...
אני צריכה את הפרטים שלך, כן.
אוקיי, לינה סלם.
רגע, רגע יקירה. איך השם משפחה?
סמך לנת מים.
אוקיי, תאריך לידה?
15 בינואר 84.
אני רואה. אוקיי, מה השאלה שלך?
אני רוצה לשאול לעניין הזוגיות. כאילו כל המערכות אצלי, כאילו זה הכל מתחיל והכל טוב, ופתאום כל הקשר כאילו זהו. נגמר מהר.
אוקיי.
אני יודעת שהכל בסדר.
מיד, בסדר? אוקיי, תראי, כשאני מסתכלת על המפה שלך, אני רואה שאת סובלת מסימפטום שנקרא סימפטום עמידי.
מה זה אומר?
מידי. נתינה מוגזמת מידי. נותנת את הלב מוקדם מידי, מהר מידי, ורוצה לעשות את הכל בשבילו. ובמקום לקרב, זה בעצם מרחיק, כי זה קצת מאיים על הצד השני. ומה שאת עושה בעצם, את, לפי המפה שלך, את מצפה לקבל את אותו יחס בתמורה. שהוא יעשה... שייתן בדיוק את מה שאת נותנת, שיהיה שם כל דקה, שיתפקד גם כחברה וגם שילך איתך לפה וילך איתך לשם. את רוצה אותו 100%, 200%, אבל זה שואב אותך אנרגטית, כי לא באמת את יכולה לקבל מהצד השני את מה שאת נותנת, כי הנתינה שלך היא באמת מעל ומעבר. את בחורה מקסימה, את בחורה מקסימה, אבל את צריכה לשים לב שהאושר שלך תלוי רק בך. שימי פוקוס יותר על עצמך. פתחתי פה קלפים, תגידי, כשזה קורה, מה את מרגישה?
אני משפלת, כאילו אני מוכזבת, אני מרגישה שאני מושפלת אחרי כל קשר.
את יודעת, לפי התאריך לידה, נראה לי שזה נראה כאילו למדת בילדות שאת צריכה להתאמץ על מנת לקבל אהבה, וזה מה שאת עושה עכשיו.
זה נכון, כך נכון.
וברגע שאת תהיי מודעת למחשבה הזאת, זה כבר 50% ריפוי, בסדר? ואת צריכה לזכור... דיברת על המילה השפלה, זו מילה קשה, אבל אני רוצה להגיד לך, איך יוצרים שמן זית? לוקחים זיתים ורומסים אותם, דורכים עליהם. זאת אומרת, דווקא מהרמיסה יוצא משהו טוב. אותו דבר ענבים, דווקא מזה שדורכים עליהם יוצא יין משובח. קחי כדור, ככל שאנחנו זורקים אותו חזק יותר למטה, הוא יעלה גבוה יותר. זאת אומרת, דווקא מהמקום הנמוך הזה, אני רואה אותך בעלייה. אז אל תפחדי שלרגע את מרגישה מאוכזבת, מושפלת, כי אני לפי המפה שלך, אני רואה אותך במגמת עלייה.
את רואה
זוויות פריאה,
כאילו בקרוב?
תני לי 4 אותיות מאלף בית. באופן ספונטני.
אלף, תף, יוד, בית.
עוד עוד אחת?
גימל.
טוב, לא לחזור אחורה. יש פה נטייה לחזור אחורה לאקסים, לא לעשות את זה. תוך חודשיים, שבועיים או חודשיים, יש לך פה זוגיות חדשה שתיכנס לחייך. ותשימי לב שהוא פנוי רגשית. שימי לב שהוא פנוי רגשית, בסדר? את מוזמנת, כשתכירי אותו, אין לי ספק שהוא ייכנס לחייך, אבל כשתכירי אותו, תפני אליי בפרטי, תני לי את הפרטים שלו ואני אבדוק אם הוא נכון לך, אם הוא אביר על הסוס הלבן או שצריך לעבור הלאה. בסדר? כי את מושכת אלייך את אלה שאת צריכה לטפל בהם, כמו שאמרתי. צריכה לטפל בהם כי ככה למדת. ככה למדת. למדת לתת.
כל כך נכון, זה מדויק.
כן.
תודה לך,
תודה. בהצלחה, יקירה. ביי, ביי, יקירה. או, הנה כוכבה, שלום כוכבה, איזה כיף לראות אותך. הודיה, חיבוק גדול, הודיה. אוקיי, אז בואו נמשיך. טוב, אז הפסקנו בזה שאמרתי שהגבר המיזוגנטי הוא בעצם לא לוקח אחריות, הוא תמיד יאשים את הצד השני. עכשיו, אם הוא משקר, הוא יגיד, את משקרת. אם הוא בוגד, הוא יגיד, את בוגדת. הוא כל הזמן תרוד בלהסיט את האשמה מעצמו, שהוא בעצם לא יודע להגיד סליחה אם גרמתי חוסר נוחות. תמיד יהיה כזה שיח של את אשמה, והוא לא לוקח את האשמה על עצמו, כי הוא בעצם כל הזמן עסוק להסיר מעצמו את האשמה. הוא לא יכול לקבל גם ביקורת. עכשיו, דגל אדום מאוד מאוד גדול למערכת יחסים עם מיזוגן, זה למרות שנעלבת, ויכול להיות שאת בוכה, ואת אומרת לו שנפגעת או נבעלת או משהו לא בסדר, הוא במקום להתנצל, הוא ימשיך ויתעלל. זאת אומרת, ככל שאת תבכי יותר למשל, תראי שהוא עוד יותר מתעצבן מזה, וזה סוג של התעללות. אם את בוכה או נעצבת, הוא מגיב ביתר כעס. הוא רואה בתגובה שלך כשאת בוכה, או כשאת עצובה, בגללו, הוא רואה שזו התקפה עליו. וזה כאילו הוכחה נוספת עבורו שהוא לא שווה. והוא לא יכול לשאת את הכאב שלך, כי זה גורם לו להרגיש לוזר. או שהוא מאכזב. הוא לא יכול לאכזב. אז במקום להרגיע אותך שזו התגובה הנורמלית והטבעית שגבר נורמלי יעשה, וזה שהוא אמור לבוא לחבק אותך ולהרגיע, הגבר המיזוגנטי יעשה דרמה, יסובב את הכל עלייך ויצעק עלייך, כמו ילדה שנפלה מהנדנדה ואבא שלה במקום לחבק אותה, והוא רואה שיורד לדם, והוא יצעק למה נפלת ולמה לא היית זהירה, והיא גם נפלה וגם קיבלה מכה והיא גם מדממת מהרגל, והיא גם חוטפת עכשיו שטיפה, ויכול להיות גם אפילו מכה. והגבר המיזוגן יכול להיות גם להגיב כמו בפסיב אגרסיב. הוא יכול להיות גם אגרסיבי, בלי הפסיב. כשאת מעלה בפניו טענה, אז הוא ייתן לך את הטיפול שתיקה. הוא פשוט יקום וילך וישאיר אותך עם הרצון שלך להגיד דברים. הוא ימחק אפילו את ההודעות שלך, הוא לא יקשיב למה שיש לך לומר. ואת תרגישי שאת די לבד בקשר הזה. והדבר הזה ילך ויגדל. ויגיע לממדים מפלצתיים, כי הוא לא נותן לך להביע. הוא בעצם לא נותן לך להוציא את הרגשות שלך ולהגיד מה חסר לך ולמה את זקוקה כאישה, ואז זה הולך וגדל, ויום אחד זה מתפרץ בבום. ואז הוא אומר, את משוגעת, וכמובן גז לייטינג, ואת לא נורמלית, ואת דרמטית, ואת ואת ואת, אבל את יכולה להגיד לו, למה לא הקשבת לי כשזה היה עוד קטן? למה לא הקשבת לי לכל אורך הדרך? זה בעצם הפאסיב אגרסיב. כשזה אגרסיב, זה בעצם שאם את מתיחה בו אשמה או ביקורת, אפילו ביקורת קטנה ממיזה להגיד לו משהו שלא מצחן בעינייך, אז יש שם התקפה מאוד גדולה עלייך. הוא יהפוך את הדברים כלפייך. דבר נוסף שצריך לשים לב אליו, כלי הנשק של הגבר המיזוגנטי הם מילים, מצבי רוח משתנים, והתעללות, כפי שאמרתי, התעללות פסיכולוגית בעיקר, וגז לייטינג, אבל דבר נוסף שצריך לשים לב אליו, שהוא נקמן. שימי לב איך הוא מתייחס גם לפרטנרים שלו בעבודה, או לשותפים בכלל. הוא אדם נקמן, הוא תמיד אומר, אני אחכה לו בפינה, אני אחזיר לו. נקמנות זו תכונה מאוד מסוכנת, ואם הוא נוקם בעבודה, סביר להניח שמתישהו הוא ינקום בך, גם בך. הוא פשוט מחכה בסבלנות וימצא את הזמן הנכון לעשות את הנקמה הנכונה, וזה יבוא בלי שתצפי, וזה מאוד מסוכן, כי הנקמנות שלו היא לא מיידית, הוא כאילו בונה אסטרטגיה, ורגע הוא מתכנן את המכה, אז צריך לשים לב לזה. נשים בזוגיות כזאת בדרך כלל סובלות מערך עצמי נמוך ומדעיכה מאוד דרמטית בדימוי העצמי שלהם, בערך העצמי שלהם. לפעמים אפילו סובלות ממחלה פיזית, כי הגוף מתחיל לדבר עודף משקל, כי אין להם ביטחון עצמי. הגבר הזה לא יודע להחמיא, הוא לא יודע להעצים את האישה שלו, אז באיזשהו שלב הנשים האלה כבר מאבדות את הנשיות ומתחילות להשמין, כי ככה, גם ככה אין מי שיראה אותן ואין מי שיחמיא להם, וזה יושב הרבה פעמים על ביטחון עצמי נמוך שלהן, כי הן לא יודעות לתת לעצמן את המחמאה. הן כל הזמן מחפשות את האישורים בחוץ, והן יכולות לסבול מדיכאון והתקפי בכי וחרדות, וזה ישר מתחיל אחרי תחילת הקשר, אחרי שירח הדבש נגמר. ופה אני רוצה רגע להסב את תשומת הלב שלכם לדבר מאוד חשוב. בקשרים מהסוג הזה עם גברים מיזוגנטיים, נרקסיסטיים, פסיכופטיים, יש תמיד ירח דבש, שזה החלק הממכר של הקשר הזה. כל הזמן יש מין מחזוריות, סייקל כזה של ירח דבש, ואז בא פיצוץ טוב וגרוע. זה יכול להיות פיצוץ על משהו קטן, לא משהו גדול. וזה מה שמאוד מבלבל, כי הקסם הזה הופך נורא מהר לכעס, מ-0 ל-100. הוא מתפרץ אלייך ואת לא מבינה, תחת התקפה, את לא מבינה למה. איך זה? לפני רגע הוא היה דוקטור ג'ייקל, ועכשיו הוא הופך למיסטר אייד. מה זה הפיצול הזה? העניין עם הגברים האלה, שיש להם איזשהו צד של קסם, שהוא נורא ממכר. הם יודעים לזהות את נקודות החולשה שלך. הם יודעים לזהות למה את זקוקה כאישה. והם ייתנו לך את זה, במיוחד עם הערך העצמי שלך נמוך. אז הם ייתנו לך את זה ויספקו לך את התחושה הזאת שאת כל כך זקוקה לה, ואפילו הם יפתחו אובססיה לגבייך, ואת כל כך מרגישה שזה מחמיא לך, וזה עלול למכר. אז מגיע פתאום מיסטר אייד והופך להיות מפלצת, אבל את בתוכך רק מקווה שדוקטור ג'קל יחזור, הגבר המקסים והשנון והאוהב, וזה מין מחזור כזה של התמכרות מרע לטוב. והשלב הזה, אחרי שאת מתפקחת, אחרי ירח הדבש, את כבר שבויה ואפילו מכורה. יש הרבה נשים שמגיעות אליי לקליניקה, שנמצאות בקשר כזה, והן אומרות, כשזה טוב, זה כל כך טוב, אבל כשזה רע, זה כל כך רע, אין יותר רע מזה. זה מגיע למקומות מאוד נמוכים, מאוד קשים, ומתמכרים לדרמה הזאת. וזאת הבעיה. יכול להיות גם היפוך שפתאום, אם היית מרצה, את הופכת פתאום להיות המפלצת, את הופכת להיות הנרקסיסטית, את לוקחת שליטה כי נמאס לך שהוא יהיה הרודן, ואת הופכת להיות רודנית בעצמך. נעשה הפסקה קצרה, נצא לשיר קצר ומיד חוזרים אליכם.
לחשוב שמלבדם אני עצוב גם בגללך ליד הבית שהיה ביתי סללו רחוב אני יודע מה שהוא פה משתנה תהיה ענב דומה לעוד עננים שכבר חלפו ובכל זאת טוב אני רואה צורות ים מוחק שמות כתובים בחול אבל עכשיו אני יודע שבכל זאת עתיתי וביחד שנינו יחד נולדים כן עכשיו אני יודע שבכל זאת עתיתי וביחד שנינו יחד נולדים חילופי האנשים הביאו אותי לחשוב שמלבדך לא נשאר לי אף אחד לאור ליד הבית שהיה ביתי סללו רחוב אני יודע מה שהוא על רע וטוב הנה היה דומה לעוד ים ועוד ים ועוד נמשל תמיד יש ים תמיד יש נסירה פעם הייתי מקרוב עכשיו אני יודע שבכל זאת עתיתי וביחד שנינו יחד נולדים כן עכשיו אני יודע שבכל זאת עתיתי וביחד שנינו יחד נולדים
חזרנו אליכם, אני מזכירה, טלפון עלייה לשידור 03-677-3636. אני מקבלת הודעות בוואטסאפ, אני מאוד שמחה שאתם כותבים לי, כי אתם רוצים בעצם לעלות בעילום שם, וזה בסדר שתרשמו לי לוואטסאפ את, את הנתונים שלכם, אז אנחנו כבר נמשיך מיד, אני מכניסה... דקה רגע, אני מזמינה מישהי להתקשר לאולפן. ועוד מישהי ביקשה מסר, רש, נקרא לך רש, תכף אני אפתח קלפים, תכף אני פותחת קלפים ואני אתן מסר. יופי. טוב. רשע יקירה. מסר כללי עבורך. אוקיי. תקשיבי, לפי הקלפים, יש פה שני דברים, שתי אנרגיות שעולות. מצד אחד, יכול להיות שאת מרגישה בסוג של כלא, בסוג של מקום סגור, בסוג של מחנק, וזה גם משפיע לך על המשקל שלך. מצד שני, יש לך זוגיות, או שהיא כבר נכנסה, או שהיא אמורה להיכנס לחיים שלך, וביקשתי ממך לרשום לי אותיות, על פי הנתונים שרשמת לי, שוב, עולם הרגע שלך טיפה מתהפך, אבל אני רואה שדמות סמכותית, אני חושבת שהיא כבר נמצאת בחיים שלך, ואם זה בנושא זוגיות, אז לא בטוח שהאדם הזה נכון לך, אני אשמח שאת תרשמי לי אחר כך באופן פרטי את הנתונים שלו, כי יש פה נורת אזהרה לגביו, אוקיי? יש לנו שיחה. רגע, אני רק אחליף משקפיים. כן? הלו.
ערב טוב.
ערב טוב, מה נשמע?
מדברת עין מבאר שבע.
שלום, עין
מבאר שבע. אני רוצה בבקשה לדעת בנושא של עבודה. עבודה ופרנסה וזוגיות.
אוקיי. שנה שעברה, עברת עבודה, נקטעה לך פרנסה. יש איזה שינוי משנה שעברה. מה קרה בשנה שעברה? לפני שנה, שנה וחצי.
לא נקטעה לי, פשוט אני סייעת במקצוע שלי.
כן.
ויצא לי כאילו לעבור בין הרבה גנים, בין הרבה בתי ספר. והשנה פשוט נקלטתי לבית ספר חדש, שגם שם כרגע יש בעיה.
אני
רוצה פשוט לדעת מה יהיה ההמשך, ובכלל בנושא של פרנסה, כי יש לי קצת קשיים, וגם בנושא של זוגיות.
הבנתי. תגידי, עד כמה את פריקית של שליטה בזוגיות?
מה זאת אומרת? כאילו, כמה אני שולטת בזוגיות,
כן,
הכוונה?
כן, כן.
תלוי במה, אבל
רוצה לדעת, רוצה שהכל יהיה בדרך שלך, פרפקציוניסטית, גם בעבודה וגם בזוגיות. את מכירה את זה? כי את המנהלת.
כן, אני מכירה. אני פשוט הוא רוצה שילך בדרך שלי בגלל שבעלי פחות, זאת אומרת, שולט בתחום. הוא לא נושא של זוגיות. אבל האחרונה פשוט היה לנו קצת קשיים, גם מבחינת פרנסה.
כן.
שהוא לא עבד, ואני פרנסתי לבד, וגם אני כאילו, בעקבות מצב בריאותי שלי, כאילו נקלטתי לקצת קשיים.
אני רואה.
אז רציתי פשוט לדעת מה יהיה עם העבודה, כאילו אם אני אמשיך בבית ספר הזה, או שיעבור למקום אחר, בנושא של זוגיות בכלל, כאילו, בגלל שהוא לא עבד, אז היה לנו הרבה ניתוקים.
אני רואה את הניתוקים שלך, ניתוקים גם בתוך הזוגיות, וניתוקים גם בתחום העבודה.
זהו.
כשאת נפגעת, ואת נפגעת, יש פה סוג של התמודדות שאת לוקחת על עצמך, התמודדות
נכון,
נפשית ממש, נכון. את כאילו קורסת
נכון.
לתוך עצמך.
אני עכשיו סובלת מזה גם, וזה בגלל זה, כאילו, היה קשה לי להגיע לעבודה תקופה.
כן, אני רואה.
אז בגלל זה. אז אני פשוט רוצה לדעת, כאילו אם אני אחזור, אם כדאי לי לחזור לאותו מקום, כי שם הייתה עיקר הפגיעה, ואם או שאני כאילו יעבור למקום אחר.
אז את שואלת, האם נכון להישאר במקום העבודה הנוכחי?
נכון.
אוקיי. מה, זה גן?
לא, בית ספר.
בית ספר, אוקיי. האם נכון להישאר במקום הנוכחי? עין מבאר
או
שבע.
או לעבור מקום, כי הייתה לי שם איזושהי בעיה שאני אישית לא רוצה לחזור לשם.
כן, מיד.
אני אישית פגיעה.
מיד.
ואז אני רוצה לדעת. ובנושא של זוגיות, בגלל שהם מעורבים ילדים,
שלושה.
אז אני לא רוצה את
שלושה
לא,
ילדים. שניים?
אני רוצה
הייתה
עוד
הפלה.
אחד, אבל יהיה לי משהו?
הייתה הפלה על הדרך?
לא, לא.
לא, אז, אז לא. יש לך שלושה ילדים בגורל, נשמה.
באמת? כן. כי אני רוצה.
כן.
אבל עוד לא יצא.
אז, אז תעזרי ב... יש לך פה נתונים שמדברים איתי על עזרה חיצונית.
אה, כאילו, אני לא כל כך הלכתי לחיצונית, כאילו, אני רוצה משהו ש...
משהו טבעי, אבל אם זה לא צלח עד עכשיו, בגורל שלך יש שלושה ילדים.
אני לא ניסיתי כל כך הרבה, אבל אני אומרת שזה משהו טבעי, כי התערבות חיצונית אני לא כל כך רוצה.
עזרה חיצונית, תכף אני אראה.
טבעי לא יהיה?
תכף אני אבדוק, בסדר? אז האם נכון לעין מבאר שבע להישאר במקום העבודה הנוכחי? כן, נכון לך לא לעזוב כרגע, להתמודד.
למרות הבעיה הזו שקיימת,
למרות
הבושת פנים שעברתי,
למרות,
כי יש לי שם פגיעה ממש גדולה.
למרות.
אז כאילו לחכות להוראות, אז אני צריכה לך, כאילו הייתי בקשר עם המעסיק שלי, נווט בעירייה. והוא אמר לי כאילו לחכות להוראות
תחכי,
ממנו.
תחכי, גם ככה כן. כשאת נכנסת ליום ההולדת שלך, את נמצאת בשנה של שינויים, מעברים, סיומות, זה יקרה לבד כרגע, את תישארי שם, בסדר? קחי את החברה הטובה.
ובנושא של הזוגיות, כאילו זה יהיה בסדר?
רגע, שאלת אותי פה שלוש שאלות. בנושא של הריון, האם זה יהיה באופן טבעי? אני רואה כרגע קצת חוסר איזון הורמונלי, אני חושבת שכדאי ללכת לרופא כדי שייתן לך חיזוק, זה מה שעולה לי, ומבחינת כן. הזוגיות שלך בבית, כן?
אבל כאילו מבחינת החיזוק הקטן הזה, כאילו זה ייתן דחיפה כאילו למשהו טבעי?
כן, כן, כן.
אוקיי.
צריך תמיכה, המילה היא תמיכה.
כאילו בלי החיזוק הזה לא יקרה.
נכון, זה... נכון, בלי החיזוק זה סיכוי מאוד נמוך. לגבי הזוגיות שלך בבית כרגע?
כן.
יש ריחוק, יש ריחוק.
נכון, בגלל הפרנסה, כי הוא פשוט...
כן, אבל...
הוא לא עבד ולי הייתה את הפגיעה כמו שאת ציינת.
כן.
אז בגלל זה.
כן, אני רואה. תקשיבי, עצוס עבודה. אני לא רואה את הנתונים שלו, אני רואה את הנתונים שלך, עצוס עבודה. אבל...
ובגלל זה גם קצת קרסתי עכשיו, שאני לא יכולה כל כך לקום, אבל יהיה בסדר.
כן, יהיה בסדר. עכשיו תני לי עוד רגע להסתכל על משהו. זו שאלה קצת מוזרה, מכיוון שאת מדברת על קושי כלכלי, אבל תכננתם טיול בקיץ?
לא. בעלי לא יצא מהארץ כי בכלל. אני כן, אבל תכננתי כאילו עם המשפחה.
יופי.
עם ההורים ועם הילדים.
אז זה יעשה לך מאוד מאוד טוב, ויש לי פה נפטרת רחל, אני חושבת, שהיא מוסרת לך דש. נפטר מלמעלה והיא אומרת, אל תדאגי, הכל יהיה בסדר.
סבתא שלי, זאת סבתא שלי.
אז יש לך פה...
אמא של אבא.
אמא של אבא. אז יש לך פה דש מנפטר. את שמורה ומוגנת. את בחורה, באמת.
באמת, מה את אומרת?
אז מסר לסיום, עין, מבאר שבע.
כן, כן.
לא לשמור בבטן, לדעת לדבר, כי את לא יודעת לדבר, כי את חושבת שלא מבינים אותך, ואז
נכון,
זה יוצא הפוך.
נכון, אני...
את שומרת
אני
בבטן,
הכל הלב, כן.
ואת מתפרצת.
נכון.
אז לאט לאט.
שברון, אבל את אומרת כאילו שיהיה בסדר והכל יסתדר.
הכל יסתדר. הכל יסתדר לטובתך, אני... לא לעזוב את העבודה, בסדר?
תודה רבה לך.
בשמחה.
ערב טוב.
ערב טוב, יקירה.
תודה, לילה טוב.
ביי ביי. אוקיי, טוב, אז בואו נמשיך. דבר נוסף שצריך לשים לב אליו, זה שהמיזוגן תמיד יגיד לך, למרות שאת רק הכרת אותו שבועיים, הוא יאמר לך, אני תמיד יהיה שם בשבילך, אני אף פעם לא יעזוב אותך, אני אף פעם לא אשקר לך. אלה משפטים כל כך בומבסטיים, הצערות כאלה וסיסמאות, שזה נשמע יותר מדי טוב כדי להיות, להאמין לזה. ודווקא האנשים האלה שאומרים שהוא יהיה שם תמיד בשבילך, הוא הראשון שינטוש. דווקא אנשים שיגידו לך אני לא אשקר אף פעם ותזכרי את זה, הם הראשונים ששקרו לך. אז משפטים כאלה ממש בהתחלה הם דגלים אדומים וצריך לשים לב אליהם. כי את יכולה לשפוט את הגבר שלך רק על פי המעשים שלו ולא על פי המילים או ההבטחות. ולבחון אותו במבחן האמת, האם הוא יהיה שם באמת כשאת תצטרכי אותו. דבר נוסף שצריך לשים לב שהוא מאוד מרוכז בעצמו. אם הם נכון, הם יכולים לקיים קשר ארוך עם אישה אחת ונותנים לה תחושה של נאמנות, אבל הם יכולים להמלל את האישה הזאת שהם כל כך אוהבים, כי הם מאוד מאוד מרוכזים, דואגים לעצמם, מרוכזים בעצמם. אם יש אוכל על השולחן, הוא תמיד ימזוג לעצמו אוכל ראשון, ילך וישב, או אם הוא צמא, הוא ישתה, הוא ימזוג לעצמו מים, הוא לא ישאל האם את צמאה, האם את רעבה, האם קר לך. הוא לא, אין לו את התפקיד המגדרי הזה כגבר. עכשיו, הוא תמיד יצטרך שתוציא אותו מאיזשהו בוץ. הגברים המיזוגנטיים מתחלקים לשני סוגים. בעניין הזה יש את המפרנסים, כאלה שבאמת יודעים לקחת אחריות, ואת יכולה להיות תחת השליטה הכלכלית שלהם, והרבה פעמים את תראי שם אלימות כלכלית, והוא שולט בכסף, הוא מקציב לך כמה ואיפה, אפילו שהוא מרוויח הרבה מאוד כסף, את תחת איזושהי הקצבה. ויש את הגבר הקורבן הכלכלי, שזה אומר שהוא תמיד נופל למשברים כלכליים ואת צריכה להציל אותו. אז יש כמובן לעזור לחבר, וזה נפילה כזאת חד פעמית, וזה משבר רגעי וזה בסדר, אבל כל פעם הם נופלים עלייך שתצילי אותם. כל פעם יש איזה משבר חדש ואת צריכה לשלם, כי הם שכחו לשלם ואת צריכה לשלם במקומו והוא מסתבך, וכל הזמן יש את התפקיד של את המצילה, וזה יוצר בך המון תלות וזה מתיש, ואת מרגישה שהכל על הכתפיים שלך ויש פה המון קושי. את צריכה כל הזמן להיות הסופר וומן בשבילו. עכשיו הוא יספר לך סיפורים, כן, נפלתי קורבן, השותף לא עבד עליי ו... כל מיני תירוצים. אז מה שאני מבקשת, שאסור לך להיות בעמדת ההצלה, אסור לך להציל אותו, את צריכה בעצם ללמד אותו לדוג. את לא צריכה לתת לו דג, את צריכה לתת לו חכה שהוא ייקח אחריות ויפתור את הבעיות בעצמו, ולא להיות שם המצילה שלו כל הזמן. עכשיו הוא יכול למצוא עבודה, אבל הוא יכול להיות מאוד מאוד בררן לגבי העבודה, ואם הוא כבר מצא עבודה והוא חייב לך כספים, הוא לא יראה סימני התלהבות להחזיר לך את הכסף ראשונה, הוא ישאיר אותך לסוף, הוא לא ימהר להחזיר לך אם בכלל. יכול להיות שהוא לא יחזיר לך אף פעם, כי מבחינתו את כלי שרת. את נתת לו כשהוא היה צריך, הוא לקח את זה, ואז עכשיו כשיש לו כסף, אז מה פתאום? מה פתאום שהוא יחזיר לך? זה בכלל לא בתוכניות שלו, יש לו מיליון ואחד דברים לעשות, ואת נדחקת לסוף סדרי העדיפויות שלו, וזה מאוד מעליב. וזה גם פגיעה באמון, כי הוא לא מבין שהוא יורה לעצמו ברגליים, כי לא תהיה יותר מי שתציל אותו ברגע שהוא יבגוד באמון שלך פעם אחת. ציפייה שלו שאת תתני, והוא רוצה לקבל אהבה ללא תנאי, והוא רוצה לקבל כבוד, והוא רוצה, הוא רוצה הרבה דברים שהוא בעצמו לא יכול לספק, והוא סוג של דגם יציב של חוסר יציבות. יש לו בעיות כספיות, והוא לא יכול לשמור על עבודה לאורך זמן, ויש לו קשרים בין אישיים לא טובים. תמיד יש איזה גרושה ברקע שהוא מתאר אותה באור נוראי, שהוא עושה ממנה מפלצת, ואת גם מאמינה לו, כי בהתחלה את אומרת, כן, הוא צודק, יכול להיות שהיא באמת כזאת, אבל יכול להיות שבסופו של דבר את תביני שהיא לא כזאת נוראית, הוא פשוט יש לו תכונה שהוא שם את עצמו, מתאר את עצמו כמו תלית שכולה תכלת. עכשיו, אותם נשים, יש להם משפטים של רציונליזציה. זה אומר ש... נכון, אז אומרים לה, תקשיב, יש לו התפרצויות וזה לא בסדר והוא מתנהג לא בסדר. אז נכון, את אומרת, הוא היה נשוי 3 פעמים, אבל אני היחידה שבאמת מכירה אותו. והוא אומר דברים איומים על גרושתו, אבל הוא כנראה צודק. ואני יודעת שיש לו כישלונות עסקיים ושהוא לא יציב כלכלית כל החיים שלו. אבל זה בגלל שעבדו עליו, זה בגלל השותפים שלו. אז נכון, הוא צרח עליי, אבל אני יכולה להבין אותו. הוא במתח, הוא בדיוק עובר עבודה ואנחנו רבים. המון ותראי לי זוג שלא רב, את לא יכולה להאשים אותו. אז כל הזמן את מוצאת תירוצים וצידוקים למה הוא מתנהג בצורה כזאת כלפייך, ואת אומרת, כן, יכול להיות שהייתה לו ילדות קשה. את יותר מדי עושה רציונליזציה. עכשיו, זוגות נורמליים באמת יכולים לריב פעם מדי פעם, אבל הגבר המיזוגנט אף פעם לא ירגיש חרטה. אין לו חרטה, אין סליחה, אין אני מצטער, כי האגו שלו כל כך גדול, הוא בחיים לא יבקש סליחה. הוא יעדיף להאשים אותך, את אמא שלך, את המשפחה שלך, העיקר לא לקחת את האשמה על עצמו. עכשיו, הרציונליזציה זה משהו מאוד מאוד טבעי שנשים עושות, ואנחנו סומכות ומקוות שאנחנו נוכל להמשיך עם אותו אדם, אבל זה מין מעגל אינסופי של אלימות וכאב, אלא אם כן תצליחי להביא את הגבר הזה לטיפול, או שהוא ירגיש שהוא מאבד אותך לרגע, ואז אולי הוא יעשה חישוב מסלול מחדש, למרות שקשה מאוד, כמו הנרקסיסט, קשה מאוד לטפל בגבר המיזוגנטי. עוד משהו, יש לו גם תכונה כזאת שהוא אלוף בלהרגיש את האנרגיה שלך. אם את פתאום הופכת להיות מרוחקת או לא מחבקת או לא כמו שהוא מצפה ממך, יש לו את היכולת להרגיש את זה, וזה כאילו מאיים עליו. הוא ישר מרגיש את חרדת הנטישה שלו, והוא ישר מתהפך, ואז הוא הופך להיות הבן אדם הכי מדהים בעולם, והוא יציע לך את הדברים שהוא תמיד יודע שרצית, אז בואי נלך לתערוכה שרצית, ובואי ניסע לחול. הוא פתאום יהיה האדם הנחמד הזה. שימי לב שהאישיות שלו כל הזמן מתהפכת, וזה לא לטובתך, זה רק לרעתך. בוא נראה אם יש לנו עוד משהו לומר לאנשים בפייסבוק. נדיה, איזה כיף לראות אותך. איזה כיף, איזה כיף לראות אתכם. אנשים יקרים, איזה כיף לי לראות את התגובות שלכם. הודיה, הודיה רוצה מסר. אנחנו לקראת הסוף. הודיה. אוקיי, וואו, הודיה, איזה קלפים. אני כולי צמרמורת. למרות החוויה הלא טובה שחווית, יש פה ברכה מלמעלה. אני לא רוצה לפתח ציפיות, אבל יש פה 2, אוקיי? 2, שני ילדים, הריון של 2, בעזרת השם. לא להרגיש, רק אל תרגישי כרגע אשמה. את לוקחת המון אשמה על עצמך, לסלק אותה, בבקשה. עודת, השכנה המקסימה שלי. נדיה, איזה כיף, איזה כיף לראות אותך. אוקיי. טוב, אני חושבת שהגענו לסוף השידור. תודה למי שהתקשר. שימו לב שאתם בעצם מקבלים פה מסרים על קצה המזלג. עוד משהו, עוד תרגיל אחד קטן שאני רוצה ככה לבקש מכם. תחשבו רגע על השאלה הזאת עם עצמכם. וברגע שאתם תזהו מה למדתם בילדות שלכם, שאתם צריכים לעשות או אתם צריכים להיות על מנת לקבל אהבה. מה למדתם בילדות שאתם צריכים לעשות או להיות על מנת לקבל אהבה? תחשבו על זה רגע עם עצמכם, וברגע שאתם תזהו את המחשבה, יתחיל חלק משמעותי בריפוי שלכם, כי הערך שלנו נמדד על פי מה שחווינו, מה שלמדנו כדי לקבל אהבה. אז אם למדנו שאנחנו צריכים להיות פרפקט, מוצלחים, אז אנחנו נותנים על עצמנו מסכה כדי להיות הכי טובים, אבל לא בהכרח זה ככה. אז אתם מוזמנים לפנות אליי גם בפרטי. לאמיצים מביניכם שרוצים לדעת מה קרה להם בגלגולים קודמים, מה החובות הקרמטיים שלהם, יכולים לפנות אליי בפרטי 052-520-3338. זהו, אז מי שפספס את ההתחלה של השידור, את האמצע, את הסוף, יכול לצפות שוב, זה נמצא אצלי בעמוד הראשי. אפשר לשלוח לי כמובן הודעה על הוואטסאפ. תודה לכל מי שמאזין, לכל הצופים שעלו. אני נהנית לקרוא את התגובות שלכם, זה מחמם את הלב. מאחלת לכם ט"ו בשבט שמח, מחר, חג שמח, ומאחלת לכולנו שנזכה לקבל את כל החטופים, במהרה, מאחלת לנו בריאות, אושר ואריכות ימים, בשורות טובות לכל עם ישראל, לילה טוב.
זו כמעט הייתה שעת בין ארבעים של חיי, אבל את באת לי פתאום, באת אליי פתאום ואמרת לי בואי, אלוהים שומר מקום מקצה היום לנשים כמוך, לתמימות כמוני.
רדיו סול.